לשם איכות שרפו שמתם. יתרו, פרשה קטנה. בכל פרשה בחיים יש להתבונן היטב ולנסות לקלוט את הדבר הבולט. הפרשיות הן לא רק פרשיות שקוראים בתורה, הן פרשיות של החיים שלנו. כלומר, הקב"ה מתגלה אלינו כל שבוע לפי פרשת השבוע, זה הדיבור האלוהי של השבוע. הקב"ה מדבר אלינו לפי פרשת השבוע, ואנחנו צריכים לקלוט את המסרים. ובכל פרשה יש דבר שהוא בולט. תלוי איך, אבל הוא בולט בצורה כלשהי. לפעמים זה מתוך מיקום הרעיון בתחילה, באמצע או בסוף העניין, ולפעמים זה בגלל הופעה כמותית יוצאת דופן. אני צריך, כאדם שלומד תורה, לראות מה שונה, כן, כאילו אני מתאר קריקטורה. איך מציירים קריקטורה? רואים את הדבר הכי בולט אצל האדם שרוצים לצייר אותו, ומזה בונים את העיקר. אותו דבר בפרשיות, אני צריך לדעת מה שונה, מה בולט, מה מייחד את הפרשה הזאת מכל הפרשיות האחרות. כן, אבל לא חשוב, אם חכמים חילקו את זה כפי שהם חילקו את זה למספר פסוקים מיוחד, זה בגלל לזה חשיבות, כן? ואנחנו צריכים ללמוד כל דבר כזה, אומר ברסני. אכן, ישנן פרשיות הבולטות מרוב קטנותן. פרשיות קטנות, בריכוז וצמצום נפלא של הנושאים הגדולים ביותר. נושא גדול בטקסט קטן. במספר קטן יחסית של פסוקים בתורה. כזאת היא פרשת יתרו. מה יש בפרשת יתרו? מעט הנושא את המרובה. גדולת השם והדרו מופיעה בגבורה כובשת. זאת אומרת, כדי שהאינסוף יגיע למדרגה מאוד מאוד קטנה, בעולם הזה צריך גבורה. זה מידת הגבורה. לפני מידת הגבורה יש את מידת החסד. מידת החסד היא נתינה גדולה. כן? מידת החסד זה השפעה. ובדיוק מול החסד עומדת הגבורה, שהיא עושה בעצם צמצום. מידה, גבול, כל זה כדי לקבל את החסד, לא כדי למנוע את החסד. כי אם הם את הגבולות האלה, אם הם את הגבורה הזאת, אם הם את הצמצום, אז החסד לא יכול להתגלות, אין לו כלי. אז הקדוש ברוך הוא כאן נותן לנו חסד גדול בפרשה קטנה, מתלבשת בעין בית פסוקים בלבד. יש 72 פסוקים. 72 פסוקים זה גם כן בגמטריה חסד, כן? כדי להמחיש לנו את הגודל המתלבש בכותל. וזה דבר לא פשוט בכלל, שהקדוש ברוך הוא, כן, אין סוף ברוך הוא, יודע להתלבש, לתפוס את המקום שמאוד מצומצם כדי להמחיש ולהביא את הדברים הגדולים ביותר. ולא סתם, אנחנו בפרשת יתרו, במתן תורה. איך מתן תורה, איך אור החוכמה הגדול הזה, כן, מופיע בעולם הזה בפרשה כל כך קטנה, בצמצום של פסוקים. בספר אורות התורה כתב הרב זצ"ל, נכון לומר יחד עם מגדלו מעשיך השם, גם כן ברוב הסתוממות מקטנו מעשיך השם. כך אומר הרב קוק זצ"ל. למה? כי אתה מתפעל בדרך כלל על הדברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אז הוא אומר פה הרב, צריך להסתכל גם על הדברים הקטנים ולהתפעל באותה מידה. איך הגודל הזה נכנס בתוך הדברים המאוד פשוטים של העולם הזה? הפלא שבדברים הגדולים של הבריאה צריך להופיע גם בפלא של עומק היצירה בקטנותה. לא פחות מזה. בפרטים הקטנים ביותר של החיים. גם שם אתה צריך להגיד מה קטנו מעשיך השם. לא מבחינת שהמעשים שלו קטנים, אלא שהוא מקטין אותם למידה שהוא רוצה להחדיר את תוכו בתוכה. זה נקרא צמצום, זה נקרא גבורה. דרך אגב, אם נשאל באיזה ספירה, מאיזה כוח התורה ניתנה לעולם הזה, לעם ישראל בעל סיני, איזה ספירה מתוך 10 ספירות הייתם בוחרים?
גבורה.
גבורה. וחכמים אומרים להם, תורה, מפי הגבורה שמענו. למה התורה שמענו מפי הגבורה? אם תשאל כל אחד ברחוב, יגיד לך, מה, התורה זה חסד, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אורות גדולים. לא, חכמים אומרים, מפי הגבורה שמענו. למה? כי בדיוק מה שכתבנו פה, אם אין צמצום, איזה גבורה, אם אין מידות, אם אין גבולות, אתה לא יכול לשמוע שום דבר. אתה לא יכול לשמוע את התורה בלי כלים שמתאימים לקבלה הזאת. אז איך אתה שומע התורה? דווקא דרך הגבורה. אז מה זה הגבורה? שאלה טובה. אז יש לנו במסכת אבות, איזה הוא גיבור? הכובש. מה זה כובש? הטבע של הקדוש ברוך הוא, אם נוכל לדבר בצורה כזאת, זה מה? זה אין סוף. זה התפשטות. זה פשוט. אין סוף מתפשט, אור מתפשט בלי סוף. ההפך מזה, מה זה? כביסה. כלומר, איזה הוא גיבור? מי זה הגיבור? גיבור העולם? זה הקדוש ברוך הוא. למה? כי את האין סוף הוא כבש כדי להלביש את זה במילים ואותיות בתורה ובחיים שיש פה, בחיי כל נמלה, כל דבר קטן. אז כשאנחנו אומרים איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אנחנו לא רק מחלקים ציונים לאדם, איזה הוא גיבור מי שכבש את היצר שלו, אלא כאן מדובר גם על הקדוש ברוך הוא, כביכול. היצר במרכאות של הקדוש ברוך הוא, כן, היצירה שלו היא אינסופית. הוא כובש את יצרו כדי להתאים את הגודל הזה לקוטן של העולם שלנו. ומה זה העולם שלנו? שום דבר, כלום. כתוב בספרי קבלה שהעולם שלנו זה כמו פיסות בסבר של אישה יפה. זה כלום. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך בכלל את העולם הזה, זה רק פיסות סתם איזה שרשרת קטנה עם איזה יעלון קטן. בלי זה גם יכול הקדוש ברוך הוא היה אין טוב ברוך הוא מתקיים, אין שום בעיה. היה, הווה ויהיה. אז כל הכוח זה דווקא להלביש בעולם הזה, שהוא קטן מאוד, מצומצם מאוד, את כל האיכות הזאת הגדולה, את האין טוב הזה. והדברים נכונים גם ביחס לתורה. אותו דבר בתורה. שים החוכמה, כן, החוכמה נקראת ים, זה ענק. אשר בה מגיע בדייקנות ובעדינות גם לפרטים הקטנים ביותר שבהנהגת החיים המעשיים. התורה מתייחסת לכל פרט קטן. היום כל היום התעסקתי בלדעת אם אפשר לאייר מגילת אסתר. איזה פרט קטן, מה אכפת לנו? כל היום התעסקתי בזה. כדי לבדוק בכל המקורות האם מותר לצייר ליד מגילת אסתר. אז מה? כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך חכמנו גם כן תשובות לכל הדברים הקטנים האלה. מה זה חשוב כל כך? האמת שזה חשוב. האין סוף מתלבש אפילו בפרטים ההלכתיים הקטנים האלה. מתייחס לכל דבר, באיזה שעה אכלת בשר, עוד כמה זמן נשאר לך כדי לאכול חלב, האם החיטה עשית אותה באיזה גובה של הצוואר, ואם קצת הסכין עליך קצת יותר מדי, זה לא קשר. ואם חזרת ולא עשית הלוך ושוב, וכו' וכו'. מה זה כל הפרטים הקטנים האלה? אז פה יש לנו זוג של פרשיות שבדיוק נתאר לנו את העניין הזה. יתרו ומשפטים. שתי פרשיות. הם זוג הפרשיות של מתן תורה. למה אני קורא לזה זוג? בגלל שבדיוק הם מתנהגים כמו זוג. זכר ונקבה. יתרו זה הזכר, שבוע הבא משפטים זה הנקבה. אני לא יודע אם יש קשר לזה, אבל הפיניזאים קוראים לחג הזה חג הזכרים. מעניין. לעומת זה, משפטים יהיה חג הנקבות. מה זה זכר ונקבה? זכר זה פוטנציאל, זה כוח. זה דברים שהם עדיין בכוח. מה זה נקבה? זה המימוש. זה האפשרות לגלות את זה בפועל בעולם הזה. מה קורה בפרשת יתרו? מקבלים את התורה, אבל לא מקבלים שום דבר, נכון? מה קיבלנו בפועל בפרשת יתרו, במתן תורה? דיבורים. חזרנו הביתה עם טף? לא. קדוש ברוך הוא חילק דפים? לא. יש לנו לוחות? לא. הלכת בבוקר, חזרת בערב, בלי שום דבר. רק אתה זוכר שראית ושמעת וכו' וכו' וכו'. בסדר. זה הזכר. שבוע הבא, פרשת משפטים, בלי סוף. פרטים, 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 של פרשיות, של הלכות, של מלא מלא הלכות קטנות. איך מהכלל הגדול הזה עברת לכל הפרטים הקטנים האלה תוך שבוע? זכר, נקבה. הזכר יש לו רעיון כללי, הנקבה יש לה אפשרות לבצע. היא שמה לפי סדר את הדברים. וכל העולם הזה, זכר ונקבה ברא אותם. גם בפרשיות של התורה יש תמיד זוגות זוגות. הרב קוק זצ"ל היה מחלק את כל התורה לזוגות. תמיד יש לכל פרשה, לכל עניין, זוגיות. אחת שהיא בכוח ואחת שהיא מגלה. פה כל התורה שיורדת לעולם הזה, יש לה גם זוג, היא עוברת דרך זוג. למה זה עובר דרך זוג? כי שום דבר לא מופיע בעולם הזה בלי שיהיה חיבור של זכר ונקבה. זכר ונקבה זה לא סתם איש ואישה. כל העולם שלנו זכר ונקבה, והחיבור ביניהם, כמו אישה שמולדה, שיולדת, ככה החיבור בין שתי פרשיות מוציא לפועל, מוליד רעיון חדש. כלומר, יש כאילו בפרשת יתרו נקודה של זרע, שעדיין לא רואים אותו, והוא ייכנס לתוך הבטן של פרשת משפטים, ומשם יהיה הריון, וייוולד, כן, כל הפרטים הקטנים שאנחנו נראה בפרשת משפטים. כן, יתרו זה אחד, משפטים מלא מלא מלא. אז זה נקרא זוג הפרשיות של מתן תורה. יתרו כנגד הכלל, וכדברי ספר העיקרים, שכל תרי"ג המצוות נכללות בעשרת הדיבור, תראו באיזה צמצום הקדוש ברוך הוא הכניס את כל התורה בתוך עשרת הדיברות. זה צמצום גדול. ורצה השם יתברך להשמיע לישראל מפיו את עשרת הדברים כדי שיורו על הדברים הכוללים שיחויב בהם האדם. לעומתה, בפרשת משפטים מתפרצת השמש הגדולה. כן, קראתי לפרשת יתרו השמש הגדולה. זה גילוי גדול מאוד, אבל היא צריכה להתפרץ. איך השמש מתפרצת? דרך הקרניים שלה. כלומר, כל מה שתראה בקרניים זה לא דבר שקיים לפני עצמו, זה רק בגלל שהשמש מקרינה. תוריד את השמש, אין קרניים. תוריד את פרשת יתרו, אין משפטים. אז זה השמש הגדולה שמתפרטת במשפטים. השמש הגדולה והכללית שהתגלתה בסיני ומזרימה את אורותיה דרך קרניה הרבות בריבוי מצוות ופרטי פרטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז יש לנו זוג שבהתחלה יש את כוח העליון, ואחר כך זה מתפרץ. דיין סידורי חיים בעולם הזה, כן? הנמשכים ממה שלמעלה מכל גבול ומידה. בפרשת יתרו קשה לנו לתת גבול, כי זה בא ממדרגה גדולה מאוד, אנחנו לא יכולים לאכול. בפרשת משפטים זה כבר עשות עושים לפניהם, זה כבר לפנינו, זה כאן בעולם הזה. ונראה להוסיף בסלט המשמעי, שהוא סוג לפרשת משפטים באות וב. שבוע הבא בעזרת השם, הפרשה מתחילה בוב. למה? בוב החיבור. כלומר, בגלל שהיה חיבור עם מה שלפני, פרשת יתרו, ואלה המשפטים. אז יש חיבור ביניהם כמו וב המחבלת בין אחד לשני, ולמדנו שהכללים העליונים שבפרשת יתרו, מתגלים עתה דרך חיבור וצמצום כדי להסתוות לקומת העולם הזה על כל פרטיו וענייניו. זהו סודם של משפטים. זה בקד. אם תסתכלו מה אומר הזוהר הקדוש על העניין הזה, הוא אומר אלה הסדרים של גלגולי נשמות. כלומר, מה זה משפטים? איך האנשים חוזרים בגלגול לפי מה שהם עשו בגלגול הקודם ומלא מלא 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 סודות שם. כל העניין של גלגולי נשמות זה פרשת משפטים. אז מה זה פרשת יתרו? כן, זה כל הכוח של העשייה הרוחנית, עדיין אתה לא תופס. אז כל הרעיון כאן זה להמחיש איך הגדול הזה, האינסופי הזה, מופיע אחר כך בכל מיני ריבוי של פרטים קטנים. שזה סוד גדול. האחדות העליונה והשמיימית, השמיימית השלמה שבפרשת יתרו, מתגלה למטה בריבוי ההבחנות והמדרגות שבפרשת משפטים. מדרגות, 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 מדרגות. סדר זה הוא סוד מה שכתב דוד המלך עליו השלום, של תהילים סמך ב', אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא מדבר באחדות, כי הוא אחד, אחד זה אין שני, ואנחנו לא מבינים אחד, כי אנחנו בני אדם, קשה לנו להבין את הכלל הגדול האחד הכולל. אז איך האדם צריך לשמוע? שתיים. אם הוא לא שומע שתיים, זאת אומרת בעולם של פירוד, הוא לא מסוגל לשמוע. הרעיון הוא אחד, והשנייה היא שתיים. אנחנו יכולים להבין רק דברים שהם מחולקים, בפרטים, בעולם הזה. למשל, אם אני מבקש מכם לחשוב על האות הזאת, אתם לא יכולים באותו זמן לחשוב על זאת. זהו, בהתחלה חשבתם על זאת, הראיתי לכם את זאת, עזבתם את זאת וחשבתם על זאת. אתם לא יכולים לשניים באותו דבר. קדוש ברוך הוא כן, זכור וסמור בדיבור אחד נאמרו. איך הוא מדבר בדיבור אחד? אם אני אומר לכם זכור וסמור בדיבור אחד, אתם תבינו מה אני אומר? אתם לא יכולים להבין, אני מערבב זכור וסמור, אי אפשר. אפילו שאני אגיד את זה מהר, זה לא זה בכלל, אני לא מדבר על זה. אני מדבר את כל הנושאים שבעולם, מיליארדים של מיליארדים של נושאים, באחד. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה. לכן הוא נקרא אלופו של העולם, כי הוא סוד האלף. זה פלא. פלא זה אותיות אלף. אי אפשר להבין. אז כשהוא מדבר באחד, אני כבן אדם בעולם הזה חייב להבין שניים. אני לא יכול להבין אחד. אי אפשר שאני אבין אחד. אז דוד המלך עמד על הסוד הזה. אם הקדוש ברוך הוא מדבר בקוד, אחד, אני שומע הכל בקוד שניים. זה סוד הלוחות הכפולים. לכן יש גם שני לוחות. למה יש שני לוחות הברית? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לכתוב עשר דיברות, עשרת הדיברות בלוח אחד? אלא זה הסוד. כי מה שיורד מלמעלה ששם זה אחד, כשהוא מגיע לעולם הזה זה חייב להתבצע בשניים. ככה זה עובד. שעליהם חרות המכתב האלוהי. כלומר, המכתב הוא אחד, חרות על הלוחות שהם שניים. ובכלל, כל יסוד תורת הסוד עומד על פי סדר זה של שכל המתגלה במידות. אם תקחו למשל 10 ספירות, אני רק מתאר אותם. ספר, חוכמה, בינה, חטא, גבורה, תפארת, חטא, חוד, יסוד ומלכות, כמו שנוהגים לסדר אותם. כן, כמובן שכל זה רק ציורים מעלמה. לא לחשוב שיש בשמיים ספירות עומדות ככה, כן? זה הכל ביטוי רוחני, רק אנחנו מציירים לעצמנו את זה כאן בעולם הזה, כי אנחנו לא יכולים להבין בלי ציור. דרך אגב, ציור זה בא מלשון צרה, וצרה זה שתי נקודות. רק בגלל שיש צרה, יש שתי נקודות, אז אני יכול להבין משהו בעולם הזה. אז הכל מתפרד בעצם שכל, שזה אחד, מתפרד ומתגלה בין בנידות, שזה שבע. ככה זה עובד. הכלל האינסופי של התורה, המופיע בפרטי המצוות, כלומר, כלל המתפרט. תשימו לב, אני אומר בכוונה, כלל המתפרט, ולא כלל ופרט. כי כשאנחנו אומרים כלל ופרט, כלל ופרט, אנחנו חושבים שהפרטים יכולים לחיות לבד. אין דבר כזה בעצם, אם אני רוצה להגזים בדיבור, אין דבר כזה פרטים. זה רק התפרטות של משהו. אין קרן של שמש, זה שמש שמתפרטת. עובדה, תוריד את השמש, הקרן נעלמת, כי אין לה מציאות בפני עצמה. אז אין פרטים בעולם הזה, אלא זה כלל גדול שמתפרט בריבוי. זה אחד שמתלבש במיליארדים של דברים. תוריד את האחד, לא נשאר כלום. שתי הפרשיות הן שני חלקים של עניין אחד שלם. לכן אסור להפריד בין יתרו למשפטים. זה כאילו אתה מפריד בין זכר לנקבה. בין הכוח לבפועל. כאל זכר ונקבה, הפועלים יחד, לגילוי ולביטוי מעשי של כל מה שהיה נמצא בכוח. אבל מעמד הר סיני ומתן תורה לא היו יכולים להתחיל בכלל, אלא בזכות הייחוס של עם ישראל. זה טוב ויפה שהתורה צריכה להגיע לעולם הזה, אבל יש רק צינור אחד שיכול לעשות את העבודה הזאת, עם ישראל. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא, ככה הוא החליט, כן? שהתורה שלו תתגלה בעולם הזה, אלא דרך עם ישראל. אם זה לא דרך עם ישראל, אין כלום. אין תורה. אם אין תורה, אין עולם. כלומר, עם ישראל יש לו פה אחריות. הוא הצינור היחידי. אני שואל לכם שאלה, בשביל מה אנחנו רוצים גאולה? ישועה. כן? בשביל מה אנחנו רוצים ישועה? אנחנו קוראים את זה בעמידה כל יום. כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. למה? למה אנחנו רוצים ישועה? כי תהילתנו אתה. מה זאת אומרת אנחנו רוצים ישועה כי תהילתנו אתה? בגלל שאנחנו רוצים להגיד תהילתך, אז אנחנו רוצים ישועה. לא בגבילנו. הישועה שלי כעם זה רק בשביל דבר אחד, להתחיל לגלות את מה שנדרשתי בשבילו. כלומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אם אני לא מגלה את תהילת השם, אז זה כאילו הישועה שלי זה בשביל עצמי, חד ושלום. זה לא גאולה, זה לא זה שאנחנו מבקשים. הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. בשביל זה אני רוצה, בשביל שתביא תהילתך. אז אם זה לא עובר דרך עם ישראל, הלך, העולם חרב. וכדברי האור החיים הקדוש, עליו השלום כרום אומר, האור החיים, על ויקרא, אם אין ישראל, אין תורה. אם אין ישראל, אין תורה, תשימו לב. מה זאת אומרת אין תורה? אין גילוי של תורה. עכשיו אני לא מתייחס לתורה שהיא בתורה. למה זה לא מעניין אותי? מה שמעניין אותי זה מה שמגיע לעולם הזה. עם כל הכבוד, של כל הדברים הגדולים, כל עוד הם לא הגיעו לעולם הזה, מבחינתנו הם כאילו לא קיימים. עוד לא גילינו אותם. אז התורה היא יכולה להיות בעולמות העליונים. אבל כל עוד היא לא הגיעה לעולם הזה, זה כאילו אין תורה. ואומר פה האורח חיים הקדוש, אם אין עם ישראל, אין תורה. למה? אין גילוי של התורה בעולם הזה. ואפשר להפיך, אם אין גילוי של התורה בעולם הזה, אין גם עולם. כי כל התבנית של העולם זה תורה. אז המעגל סגור. תכף נראה, תכף נראה, כי התייחסתי לזה. שאלה שלך, בדיוק אני מתייחס אליה עוד מעט. לתורה יש כתובת. רק דרך עם ישראל מופיע הקודש בעולם הזה. זהו. כך אומר הרב באורות, התורה א'. השם יורד על הר סיני, השם יורד, תשימו לב, הוא יורד, הוא בא אלינו. כי יש עם מיוחד, למה הוא בא אלינו? כי יש פה עם מיוחד, שהוא ברא, עם יכולת מסוימת, ספציפית, מיוחדת, בשביל לקלוט את התורה הזאת, שהתורה הזאת תחול עליו. המסוגל לחלוט התורה עליו. בלי עם ישראל אין תורה בעולם. הנביא ישעיה מבטא זאת באופן ברור, כן, מה שאמרנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. שיעור קטן בלשון, מה זה עם זו יצרתי לי? עם זה? אם זה היה עם זה, היינו צריכים לומר עם זו. כשאנחנו אומרים עם זו, זה לא אותו דבר. בעברית יש הבדל בין זו לבין זו. כשאני אומר זו, אני מתכוון לזה בנקבה. זה וזו. אבל אם אני אומר זו, זה כבר לא כדי להדגיש אני מדבר על משהו, אלא זה כבר עניין אחר. עם זו יצרתי לי, עם אשר. זו תחליפו באשר. עם אשר יצרתי לי כדי שתהילתי יספר. אז תשימו לב, הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת בעברית. כן? למשל, אם הייתי אומר עכשיו, הרבה אנשים עושים את הטעות הזו, זו טעות. הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת או הזאת. ותנא דבאליהו, רבה, פרק תדבר, תשימו לב עכשיו מה אומר התנא דבאליהו. כן, אליהו הנביא, עליו השלום. אמר אליהו, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, בא לפני אדם אחד, והיה שואלני בדברי תורה. אמר לי, רבי, שני דברים יש לי בלבבי, ואני חושב שלזה התכוונת. אומר לו, שני דברים ואני אוהבן אהבה גדולה. הם שואלים את אליהו הנביא, יש לי שני דברים שאני אוהב בחיים שלי, ואני אוהב אותם ממש מכל הלב, אהבה גדולה מאוד. תורה וישראל. אבל איני יודע איזה מהם קודם. מי קודם למי? תורה או ישראל? אמרתי לו, אז אליהו הנביא עכשיו עונה לו, דרכן של בני אדם, בדרך כלל, מה אומרים בני אדם? שאומרים תורה קדומה לכל. התורה קודמת לכל. אבל אני הייתי אומר, אומר אליהו הנביא, ישראל קדושים קודמים. כלומר, אליהו הנביא בא ומגלה לנו שהדבר הכי עליון שיש, הכי קרוב לאין סוף ברוך הוא, זה כנסת ישראל, עם ישראל. אלף לאות. לפני התורה אפילו.
מעניין מאוד. איזה דבר זה דבר פה?
מה?
הקדימות, קדימות היסטורית, הקדימות חשיבות.
בוודאי, אנחנו לא מדברים על לפני ואחרי. כן? כשאנחנו תמיד בלימודים אומרים, למשל, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא וסיפס מידת הרחמים. לדעתך זה זמן? אם זה זמן, אז הקדוש ברוך הוא יתבלבל. חז ושלום. בהתחלה הוא חשב שזה יעבוד ככה, הוא ראה שזה לא עובד, עשה תיקונים. חז ושלום, אי אפשר לדבר ככה לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו חייבים לומר שזה סיבה ומסובב. כלומר, בהתחלה, בשורשים, העולם צריך להיות באמת על מידת הדין. אבל בגלל שהעולם פה למטה, בעולם שלנו לא יכול להתקיים ככה, אז פה למטה, רק למטה, יש שיתוף. אבל כמה שאתה מתקרב יותר לשורש, מורידים את השיתוף הזה, חוזרים למידת הדין. זה מה שזה אומר. אז לא לפני ואחרי. אז אותו דבר פה, מה חשוב? מה בשביל מה? האם התורה היא בשביל ישראל, או ישראל קודמים לתורה? כשמדברים על ישראל שקדמו לתורה, הכוונה לישראל החי. מה זה ישראל החי? אני לא מדבר על אנשים, בני ישראל, לא. אני מתכוון כלומר נשמת ישראל, ואין הכוונה על אוסף פרטיה. הנשמה שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקראת נשמה של ישראל, נשמת ישראל, היא זו שקודמת לתורה. פה היה יכולים להגיד זוגדה, היא אשר, קודמת התורה. אשר על כן, גם ישראל והתורה הם שני צדדים של דבר אחד. גם פה אי אפשר להפריד ביניהם. כמו שאנו אומרים בברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. צורת התורה מותאמת לצורתם של ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא התאים את התורה לעם ישראל. זאת אומרת, שמי קדם הוא מי? ישראל. ואז מתאימים לו משהו, כן, לפי מה שהוא צריך לגלות כאן, בעולם הזה. דהיינו, למהותם הפנימית והיסודית של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עשה תורה, שהיא מתאימה להם בדיוק. ולכן אין הופעת התורה בעולם יכולה להתבצע, אלא דרך ישראל עם כבשו. ואומנם, ירידת האור והבירור נעשים בהדרגה. זה לא אתה לוקח בלוק מלמעלה שנקרא תורה, ואתה מוריד אותו איזה יום אחד, למטה לעולם הזה, ואתה אומר, הנה, קחו את החבילה, זרקתי לכם את התורה יחתב פה, פעם היא הייתה למעלה, עכשיו היא פה, תסתדרו. לא. כל דבר שהוא יורד הוא מסתלשל, יש הדרגתיות. ישנה דאגה והתחשבות בקצב של העולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא דואג איך נקבל גם. לא שהוא זורק לנו. זה לא איזה סיור באוניברסיטה שהמורה בא, המרצה, נותן סיור. אפילו אם יש רק מכשירים מול העיניים, לא אכפת לו. הוא נותן את הסיור שלו, יש לו סיור מחמש עד שש, בורח. הוא לא יודע מה עושים הילדים, התלמידים, האנשים, לא יודע מה. כן, יכול אחד לספר בדיחות במשך שעה וחצי, הוא לא אכפת לו. הוא נותן את הסיור שלו, הוא מתלמין לו בשביל הסיור. קבל ברוך הוא לא כך. כשהוא נותן סיור, כן, התורה זה סיור, זה נדע, זה גבול. אפשר להוסיף פה סיור, זה אותו דבר. סיורים זה נדע. כשהקבל ברוך הוא נותן סיור, הוא גם דואג איך יקבלו את הסיור הזה. כלומר, הוא דואג לכלי, שהכלי יהיה מוכן לקבל את זה. אז הוא עושה את זה בקצב העולם הזה. והאור האלוהי מצטמצם בהתאם לכלים שלו, של העולם הזה. הוא הרמז בדברי חז"ל במסכת ברכות ל"א, דיברה תורה בלשון בני אדם. למה דיברה תורה בלשון בני אדם? היא דואגת לבני אדם. זה בשבילנו. אז אם זה בשבילנו, אז היא צריכה לדבר לשם שאני מבין. אם התורה מדברת לשם שאני לא מבין, אז אני בורס, חד ושלום. אז התורה דואגת לדבר לשם שאני מבין. ככה הרב, כן, בזעיר אנפין, צריך לדבר בלשון שהתלמידים מבינים. ולא להיכנס לשיעור ולהגיד איזה שיעור, לא הבנתי כלום. אז בגלל זה זה שיעור טוב, בגלל שלא הבנת כלום? אוקיי, אתה מתאר לעצמך שבגלל שאני כל כך קטן והרב כל כך גדול, אז אני עושה מהשיעור, אני יודע שהיה משהו כאן, קרה משהו, אבל אני לא הבנתי כלום. אז אתה צריך לדאוג להגיע לשיעורים שאתה מבין. לא לשיעורים שאתה לא מבין. אחרי כל ההכנות שבספר בראשית הולכת ומתגלה סגולת ישראל כמעט כמעט דרך גלות מצרים והגאולה. אנחנו רוצים, יש לנו רק דבר אחד בראש, מבראשית עד עכשיו אנחנו הולכים בצורה עקבית. הקדוש ברוך הוא יש לו עניין אחד, הוא רוצה לגלות את עם ישראל בעולם הזה. לכן התורה לא התחילה בבראשית, אין תורה בבראשית, לא נותנים תורה בבראשית. למה? כי אין עדיין את ההופעה. אמרנו אם אין עם ישראל, אין תורה, לא יכולה להתגלות. אז איך העולם מחזיק? אני שואל אתכם. עד שמקבלים תורה, איך העולם מחזיק? בחסד עליון. רק חסד, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם, אבל זה הכל בחסד עליון. זאת אומרת, זה עדיין בכלל לא סופי. שום דבר לא, לא מוחלט פה. מחכים. למה מחכים? שיבוא עם ישראל. אז עם ישראל לא מופיע מיד. הוא מופיע לאט לאט, קודם כל דרך האבות, לאט לאט לאט, עובר, 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 נכנס למצרים, מצרים מתפתח, מתפתח ויוצא ממצרים. זה לא, לא מדברים על, אתה מדבר על מה, כשאתה מדבר על תורה, על מה אתה מדבר.
יש תורת חיים בזמן הזה.
בסדר, אבל מה זה אומר? יש קיבול תורה, קיבלו תורה, לא קיבלו תורה, זהו. אתה יכול לעשות דברים בגלל שאתה מרגיש, ואתה יכול לעשות דברים בגלל שאתה מצווה. גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. הכל טוב ויפה, תעשה מה שאתה חושב. אתה מרגיש שיש לך נשמה גדולה, אתה יודע מה קורה בעולמות העליונים, קוראים לך אברהם אבינו, בסדר גמור. אבל התורה עדיין לא הגיעה לעולם הזה. לא חשוב, אין מתן תורה, אין מתן תורה. אבל זה לא תורה עדיין, זה לא תורה. התורה לא יכולה להתגלות בעולם על ידי פרטי. צריך עם ישראל. אין מעמד הר סיני פרטי. צריך עם. יש אנשים גדולים פרטיים, יפה. בסדר, הם פולטים. יש להם אנרגיה כל כך חזקה, אנטנות חזקות, הם יודעים אפילו מה הולך להיות עוד מעט. אבל זה עדיין לא הם שמושכים את הצינור לעולם הזה. צריך עם.
זה
בחינה,
לא הייתה
בחינה,
לא של עם, אבל
בחינה
של משהו.
כן. התהוות של עם. כלומר, למה גם אברהם קולט? בגלל בתוכו יש כבר את עם ישראל, רק שהוא עוד לא יצא. לאט לאט העם מתחיל להיבנות. לכן רק אדם כזה יכול לקלוט. בזכות מי? העם ישראל שעדיין בתוכו ולא יצא. כלומר, האנטנה שלו, שאמרתי מקודם שהיא חזקה, מה זה האנטנה הזאת? זה עם ישראל שבשמי.
זה החסד העליון שלו גם. על החסד העליון שלו גם.
בוודאי, אבל מה זה החסד הזה? זה רק התהוות של עם ישראל. בירור. לאט לאט יוצא עם ישראל. דרך גלות מצרים והגאולה, מתן תורה, ואחר כך השראת השכינה בישראל, כן, ותחנתי בתוכם, המשכן, ובהמשך דרך המדבר והכניסה לארץ. זאת אומרת, עם ישראל נבנה לאט לאט, תוך כדי הליכה התקדמית. נצח ישראל מופיע דרך התלבשותו בשלוש מדרגות אלו, שהן בעצם עניין אחד, יציאת מצרים. כלומר, כמה ממש עם ישראל רואים אותו. הנה עם יצא ממצרים, כן, כך אומר בלעם, בלק. מתן תורה זה שלב ב', כלומר בגלל שיש עם, עכשיו יש מתן תורה, אפשר לשאת תורה, יש כתובת, זה עם ישראל. דבר שלישי, ושכנתי בתוכם, זה החיבור. זה בחינה בתוכם, כלומר חיבור של שניהם. העניין האלוהי מופיע בהדרגה, דרך התפתחות והסתלשלות. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל מן הכלל אל הפרטים. תמיד, כלל גדול, פרטים. מטרו, משפטים. ואם כי נפגשים אנו עם התורה והמצוות ופרשות יתרו ומשפטים, הנה בהסתכלות יותר פנימית, צריכים אנו להבין כי הדברים התחילו הרבה קודם לכן. כמו שאמרתם. הדברים התחילו לפני, אבל הם לא מופיעים ממש. התהליך התחיל לפני, זה לא שיום אחד, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, טוב יש לי רעיון, עוד שלושה ימים יש מתן תורה. לא, זה תהליך, הגענו לשם, בתאריך המדויק, כי כל זה כבר בניין שקודם, לאט לאט, בניין אחרי בניין, לבנה אחרי לבנה. לכן, ברגע שישראל הופיע בעולם כעם, כן? אז זה שם, זה העניין, שם מקבלים. מה שנאמר לאברהם אבינו, כן? כתוב שבחור אומר לו את זה ברמז, לזרעך אתן את הארץ הזאת. לזרעך. מי זה הזרע שלך? עם ישראל. חוזר ומתגלה, אז מה שהוא אמר לו שם לבד, חוזר ומתגלה ביציאת מצרים עם הופעת עם ישראל. כמו שכתוב בשמות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. אז זה בדיוק אותו עניין. הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, אבל הוא לא יכול לעשות את זה עם אברהם אבינו, לזרעך. כשהעם ישראל יוצא ממך, אז אני מקיים את הכל. הנה עובדה פה. בהדרגה נפלאה, בגבורה אלוהית. עוד פעם אנחנו חוזרים לגבורה, כלומר התלבשות של האינסוף בתוך מדרגות, מדרגות, מדרגות לפי כל אחד ואחד. כמו תינוק, בן יומו, אתה לא יכול לתת לו לאכול בשר. וגם החלב שאתה נותן לו צריך טמפרטורה מיוחדת. ואם אין לה פתמה את הצורה המיוחדת לתינוק, הוא יכול להיחנק. הכל מתואם בשבילו עם הכמות, עם האיכות, עם הכל. לא דבר עם ישראל, לא יכול לקבל דברים מעבר למה שהוא יכול. זה נקרא גבורה אלוהית, המסוגלת להתמקד גם בפרטים ולכבד את תנאי הטבע. תראו איך הוא מכבד את הטבע. אם כי בשעת הצורך זה נעשה דרך דילוגים ופסיכות. ראינו בפסח שהקדוש ברוך הוא לפעמים לא מכבד את הטבע, כי אי אפשר לחכות יותר מדי. הוא דואג למי שיש לו פה מישהו. יש לו עם, הוא צריך לדאוג לו. זה לא רובוט שיש לי תנאים, אני החלטתי ככה. לא, אתה לפי המציאות, אתה צריך לראות מה קורה פה. אמרו לי שאני בירידה צריך לשים ככה. מהלך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי. תלוי, אם יש לך בירידה סכנה, אתה גם יכול לעשות רבר. אל תהיה רובוט מפוגע. אז הקדוש ברוך הוא, כן? הוא דואג בדיוק לכל מה שיש בעולם הזה, לפי התהליכים. אז לפעמים הוא פוסח, כדוגמת החיפזון שביציאת מצרים. והנה כתב בעל שפת אמת ותן, כי קבלת התורה ועשרת הדיברות היו ממש בגדר סיום כל העולם. עכשיו אני חוזר לעניין החשוב כל כך, שבלי התורה העולם לא מתקיים. אין עולם בלי תורה. מוסיף הרב וכותב שם, שעשרת הדיברות הם כנגד עשרה מאמרות. למה? למה הוא עושה השוואה בין עשרת הדיברות לבין עשרה מאמרות שנברא בהן העולם? למה?
כדי לקיים את העולם עכשיו, עם התורה.
כי המאמרות של מתן תורה הם עדיין לא מתקיימים. הם לא מתקיימים. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל העולם הזה עדיין כאילו לא יצא. לא נברא. נברא אבל עומד ותלוי במה? בעשרת הדיברות. כל עוד ואין עשרת הדיברות, עשרת המאמרות בכלל לא מתקיימים. בוא נגיד את זה בצורה אחרת. מאמר זה ביני לבין עצמי. נכון? אמרתי. לא היית לידי. אמרתי. אבל אם אני מדבר, אני מדבר אליך. זה משהו אחר. אז יש הבדל גדול בין דיברות לבין מאמרות. כשהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם, הוא היה לבד. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן את עשרת הדיברות, הוא מדבר עכשיו עם מישהו, עם עם ישראל. אז כל עוד המאמר לא הופך להיות דיבור, אז אין קיום. כלומר, מאמר זה דבר פנימי, דיבור זה יציאה. מאיפה אנחנו יודעים? בסורת של המילה בר. בר זה בחוץ בעברית. דה בר. דבר שיוצא בר, החוצה. מאמר זה בפנים.
מאמר זה גם טלפון, זה למרות הבן הזה, זה כמו מילה, זה רק נחתך, זה גם חייב לצאת.
לא, זה עדיין לא יוצא. המאמר, כן, יש בו שלושה שלבים. כלומר, בגלל שהוא פנימי כל כך, אז הוא כולל את הכל. אבל כל עוד זה לא הסתלקל בלת דורך האלף מברת, אז לא יכול לצאת. פשוט יש לו את הכל. אבל כשאתה מסתכל עליו בזכוכית מגדלת, כן, בזכוכית מגדלת רק על זה, אז אתה צריך להבין שפה הוא מתחיל בנקודה שהיא סורפית מאוד, שנקראת אור. מתחיל בעל. אחרי זה זה עובר לשלב ב' שנקרא מים. כל דבר שבהתחלה הוא פוטנציאל כמו אור, הוא חייב לעבור דרך מים, כמו טיפת זרע. הכל מתחיל במים, גם העולם הזה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, היה מים. ואחרי זה,
רקיע.
מה זה רקיע בעברית? רוקע, הארץ על המים, בניין, כן? מתיחות. אז הכל פנוי באור מים ורקיע. ברוך שאמר והיה עולם. זה עובר בהתפלשנות כזאת.